estaba con el mes de ningún más. Tiene נתחיל אולי באמת מאות ב' כי הוא מזכיר פה את כל אותם זקנים שמוזכרים בסיפור על העניין של הזיכרון שלהם, אחר כך הוא מיד חוזר ומדבר על זה שוב. אז פה באמת בתחילת העמוד שלפנינו, נחזור לענייננו. הנה מבואר שם שאמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. מסיפר הזקן הראשון שביניהם שזוכר גם כשחתכו התפוח מן הענף. והיינו בעת שחתכו את הבורו וכולי. הנה לידה. והשני סיפר שזוכר גם כשהיה הנר דולק, דיינו מה שנעשה עמו בעת העיבור, שהנר דולק על ראשו. והשלישי סיפר שזוכר גם בעת שהתחיל להתרקם הגוף, בסירת הוולד. והרביעי זוכר גם בעת שהיו מולכים הגרעין לנטוע הפרי, דיינו שנמשכה הטיפה בעת הזיווג. והחמישי זוכר, סיפר שזוכר גם את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין של הפרי. היינו שזוכר גם כשהיה עדיין במוח. מה שכתוב שהטיפה של הזרע היא נמצאת במוח של האב, ומשם היא נמשכת. והשישי והשביעי והשמיני זכרו גם את המראה והטעם והריח קודם שנמשך על הפרי, שהוא בחינת נפש, רוח ונשמה וכו'. והתינוק שהבית לראה עיוור בעצמו שמספר כל זה, אמר שזוכר לאו כלום. הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם רוח מנפש, רוח ונשמה, שהוא בחינת עין. עיין שם כל זה היטב, אם תרצה להביט בעין אמת, תראה מרחוק פעילות השם, שלא נשמע ולא נראה כזאת ממות עולם. אז כמה בסך הכל זקנים היו פה?
תשעה.
נכון. אז עוד נראה את זה. וזה בחינת תפילין, הוא ממשיך. כי תפילין הם בחינת זיכרון, כמו שכתוב, לזיכרון בין עיניך. לזיכרון בין עיניך דייקה, כי עיקר הזיכרון הוא תלוי בתיקון העיניים דייקה. כמובן במעשה הנ"ל, שזה העיוור, שהיה עיוור לגמרי, מחרי זו דעי אלמה, לא היה לו שום הסתכלות כלל בזה העולם, עד שזכה שכל העולם כולו, שכל העולם לא היה עולה בעיניו אפילו כרף עין. שזה עיקר תיקון העיניים. אז זה העיוור זכה לתכלית שלמות הזיכרון שיש שלמות אחריו. כמבואר לאל, שזה העיוור היה זוכר יותר מכולם. כמו שכתוב שם מעשה הנ"ל. נמצא שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים. לכן מבואר בתורה והיא מקץ זיכרון, סימן נ"ד, שעיקר הזיכרון תלוי בעיניים. עיין שם. מביא שם זה הפסוק, לזיכרון בעיניך עיין שם. כי תפילין הם בחינת מוחין דגדלות, שזהו בחינת זיכרון דקדושה, כי הזיכרון הוא בחינת דעת ומוחין, כמובן בתורה, זרשו השם. אני נוסיף ונאמר, אז באמת מקשר פה בין הזיכרון לבין העיניים, ועם אלה לתפילין, שעניהם נאמר, הוא זיכרון בין עיניך. אז ככל שאדם יותר שומר את עיניו, יותר מרוכז במה שבפנים, ואין לו שום הסתכלות בזה העולם, אז זוכר יותר טוב. כבר ודאי פשוט מדובר שלא מדובר פה רק בזיכרון כמותי, מדובר פה בזיכרון איכותי, כלומר בזה שיש לאדם התקשרות ושייכות ורציפות עם הדברים באופן שאין שום נתק. גם זיכרון כפשוטו, אדם למד משהו והוא לא, הוא לא התרחק ממנו, עדיין מונח אצלו. האמת, לכאורה פה, מה שהזיכרון שמדובר, זה לא רק שאדם, נגיד, זוכר את מה שהוא למד, אלא הוא זוכר את מה שהוא למד, כמו בשעת ההופעה של הדברים ממש. יש מעשה כזה ש... אין פעם שאני נזכר, אני יותר ככה מבין מה המשמעות, כי ככה זה סתם יכול להישמע כישרון שיודיע הקדוש מפשיס חם, אז הוא למד בצעירותו ביחד עם רבי ישעיהו פדוש, שם כזה. שניהם היו עילויים גדולים, אצל רב שלהם. קראו להם מני, רב אריה, הם חשובים, חשובי הדור, אני יודע, פורסם גם אצלנו, ולמד אצלו תורה, למד גמרא, ראשונים, אחרונים, בעמקות וזה, ואחרי כמה זמן היהודי הלך לעניין של החסידות, למה של ניססו, ואחר כך התקשר אצל מי היה שם, אצל החוזה, אני לא יודע. כן, פגש את רבי אלימלך, אני כבר לא יודע. והוא, הרב שלו, נורא הצטער. שכזה למדן, כזה אילוי, בסוף נתפס לחסידות, ומה יהיה איתו? אז הוא פגש אותו אחרי הרבה שנים. ושאל אותו, נו, מה, מה נשמע בזה? כזה קצת בצער, כאילו, מה, מה קורה? מה עם כל ה... מה שחלמנו ותלינו בך? אז הוא יודע, אמר לרבו, תרשה לי לומר דבר אחד שלימדתני. ואז הוא חזר לו איזה שיעור שהוא אמר לפני 37 שנים, מילה מילה. אבל כנראה לא רק מילה מילה, אלא באותו... באותו חיות, כנראה הוא היה למדן עם זה, גם היה דבק בתורה, אותו רבו של היהודים. חזר על כל השיעור עם כל החיוניות שבדברים. אז ככה, קצת נחה דעתו. ואני חושב שזה אולי דוגמה קצת לזיכרון, שהוא לא רק שהוא זוכר את התוכן, אלא גם הוא בעצם רצה להראות לו, אני חושב, ככה, לפחות איך שמספרים את הסיפור, שלא רק שהחסידות לא הרחיקה אותו מהתורה, אלא ההפך, שכיוון שיש לו דבקות, דבקות בשן, דבקות בתורה, אז הדברים אצלו בלויים בדם, לא רק זכורים. אז ודאי שמדובר על זיכרון כזה פה. והזיכרון הזה, זה תלוי בזה שיש הסחת דעת מכל ענייני העולם. ולכאורה זה מתקשר גם קודם להלכות הפשוטות של התפילין, נכון? שכתוב, לומדים מהציץ, שיש בו שם אחד, אז צריך לכל הזמן לא להסיח את דעתו, תפילין שיש בהם כל כך הרבה שמות, כל שכן שלא צריך להסיח את דעתו, ממשמש בהם בכל שעה ושעה. זה גוף העניין של זיכרון, שזיכרון זה שאתה מרוכז וקשור בדבר ולא כאילו מתנתק, לא מתפזר, לא נפרד. ועוד ידוע שגם הרב צודה בשיחות הראש השנה הוא מדבר על זה שזיכרון, לעומת מה ההפך מזיכרון? שכחה, טומאה, שינה וכו'. ההפך מזיכרון זה שינה, לכן גם כתוב אולי שלא לישון בראש השנה. מי שישן, זה מיך מזלך, אתה שמע, שגם המזל ישן, אם אדם ישן בראש השנה. יכול להיות שבאמת אפשר להגיד כמה כוונה לשינה כזאת, לשינה, כאילו שינה שהדברים כאילו לא נשכחים אצלו. אז זה נאמר על תפילין, שלא ישן בהם. כמו תפילין, זה מצב של חיוניות, של ריכוז, מצווה מיוחדת אולי באופן הזה, בוודאי לא שייכת לשינה. אדם כל הזמן אחוז בדברים ומקושר בהם ולא מתפזר החוצה. נראה עוד מדבריו. וזה בחינת תפילין של ראש ושל יד, שיש בשניהם שמונה פרשיות, ארבע בשל ראש וארבע בשל יד. כנגד השמונה זקנים קדושים הנ"ל שהם בעלי הזיכרון. אמרתם תשע, אז אחד הוא לא סופר. מה?
אחד זה
עיוור. שלנו. שמה? שהוא כאילו...
מקנים את כל
מה? כן, בדיוק. מחוץ לחשבון הרגיל.
תפילים של מעלה.
מה?
תפילים של מעלה.
כן. כי ידוע בכוונות, כן, שהם בעלי זיכרון, שהוא בחינת תפילין זיכרון בעיניך, כי ידוע בכוונות של הארי, שתפילין של ראש הם בחינת דחורה, ותפילין של יד הם בחינת נוקבה. וכלליות התפילין הם בחינת מוחין דעיבור, בית דגדלות. באמת, משהו קצת שאנחנו יכולים להקרב אלינו, המשמעויות האלה, שתפילין של ראש, זה קדושה מצד עצמה. תפילין של יד זה כבר יותר מצידנו. תפילין של יד הם גם מונחים כל יותר נמוך ויותר כאילו קרוב אל הלב. אפשר לומר שהם באמת היכולת של הקדושה כאילו גם לרדת אלינו למדרגה שאנחנו נמצאים בה לחיים שלנו, כאשר תפילין של ראש הרי מעלינו, הם כאילו מעל החיים, מעל ההשגה, מעל יכולת התפיסה הפשוטה. אז הדחורה, כאילו באמת זה נקודה יותר עצמית, ונוקבה זה יותר מצד המקבל. הרב סודה היה רגיל לומר שמה ההבדל בין תורה שבעל פה לתורה שבכתב, זה כמו ההבדל בין אבא ואמא. כשלפעמים הילד עשה איזה משהו לא ראוי, אז האבא ייתן לו איזה נזיפה. אבל האמא אחר כך תבוא ותמתיק את זה ותיישב את זה. אל תקשו שאולי לפעמים היום זה הפוך, אבל כאילו, האמא תבוא ותיישב את הדברים אצל הילד, כאילו. אז היום אנחנו נפשות מורכבות. פעם היו נפשות מרוכזות, זה לא קשור לזה. מה? מה זה? כן. אבל זה לא בא מאידיאולוגיה, זה קורה. אבל נשאר, יש משהו שפעם...
אידיאולוגיה
מגיעה
מקורה.
מה?
אידיאולוגיה מגיעה מקורה.
יכול להיות.
כן,
פשוט מרוכבות. כן. אז יכול להיות שפעם היה איזה משהו יותר מרוכז כזה. יותר, לכן גם יותר עם זיכרון. סיפרנו פה מה שהרב סבתו אמר. איך המוראים היו יכולים להגיד, אמר פלוני, אמר פלוני, אמר פלוני. לא אמרנו את זה פה. איך זכרו את כל השמועות? לפעמים הרי מופיעים שישה מעלי שמועה ככה. וכל ההלכות, ולכאורה את כל המשנה, משמע את כל המשנה ודאי ידעו בעל פה, וגם את כל השמועות שמשפחות ההצמנה ידעו בעל פה. איך זכרו את כל זה? זה אומר, פעם הסביר, שהם הקפידו על תומה וטהרה. אנחנו חולים וטהרה. שהוא אומר, אתה יודע מה זה להקפיד על חולים וטהרה? בכלל, להקפיד על תומה וטהרה. לא לגעת אף פעם בשרץ. אבל נזהר במקום שיש בו תומת מת. אבל יש גם תומות שיוצאות מן הגוף נוספות, כמו תומת זהב, תומת נידה, שזה גם תומת מדרס. אז לא יושבים על שום כיסא שאתה לא יודע שהוא שמור, על ספסל, ליצור. גם כל כלי ש... זה אומר, זה להיות כל הזמן בריכוז מאוד מאוד גדול. מי שמרוכז, זוכר. ככה... רואים הדברים לאומרם, כן? למי שאומרם. נתן עצה איך לזכור את התורה, את התלמוד, כאילו. אם יש ריכוז, זה עוד עצה איך לזכור. נתרכז, גם לחזור. אבל ככל שכמובן הלימוד יותר בריכוז, ככה הוא גם יותר נזכר. אז זה הריכוז ש... זה הזיכרון, זה הריכוז שמדובר עליו פה. אז אמרתי, הנפשות היו יותר מרוכזות, כלומר, אבא היה אבא לגמרי. אמא הייתה אמא לגמרי. יותר אולי. אז מכל מקום, נחזור לדברי הרב צודה. אז האבא כאילו נוזף, והאמא באה ומיישבת את זה. זאת אומרת, התורה שבכתב אומרת, עין תחתיי. התורה שבעל פה אומרת, ממון. יש איזו בחינה אמיתית, עצמותית מצד עצמה, ויש מצד המקבל. אפשר להגיד שגם תפילין של ראש זה כאילו קדושה כשלעצמה. תפילין של יד והקדושה כמו שהיא מתלבשת ומתיישבת בכלים שיותר קרובים אלינו. בגלליות התפילין מבחינת מוחין דעיבור, עומד לגדלות, טוב, זה יותר אולי צריך להבין. חשבתי אולי יש פה איזה, לקרוא אפילו בפנים. נראה את זה בשער הכוונות. ואני אגלה שפעם הספרים האלה היו אצלנו בבית המדרש ברמת גן. נדמה לי שהם... טוב, אני רוצה... בכל אופן, פעם תפסו נפח. היו כמה מהדורות אפילו. עכשיו, טוב, זה צריך לעיין. לפחות להבין את המילים. אז מוחין דעיבור בית דגדלות, יכול להיות שכוונה שיש שני מוחים של עיבור, אולי אחד שקטנות או אחד שגדלות, אבל אני לא צריך לקרוא את זה. אבל בכל אופן נראה משהו ממשל את זה הלאה. וזהו בחינת הזקנים הקדושים הנ"ל, שזכו למוחים גדולים כל כך, שנעשה, עד שכל אחד זכה לזכור ולהשיג, יותר את ההתחלה עם מה שנעשה עמו, מקודם בהתחלה. וכל מה שהשיג יותר היה זוכר ומשיג ההתחלה קדומה יותר ויותר. זה מבואר לי. כל מה שההשגה שלו יותר קבועה, היא גם יותר קדמונית. יותר זוכר אחורה. והנה יש שמונה זקנים נחלקים לשתי פעמים ארבעה, כי נגד שתי פעמים ארבעה פרשיות שבשל יד ושל ראש. כי ארבעה זקנים הראשונים שהתפארו תחילה בזיכרון שלהם, כל עניינם היה מה שנעשה עם הוולד ממי אמו, מעת יציאת הטיפה עד חתיכת הטבוק שיוצא לאוויר האולם. דהיינו, שאחד התפאר שזוכר בעת שהוליכו את הגרעין איתה הפרי, שהוא הולכת הטיפה. זה לכאורה זקן הכי גבוה שבארבעה האלה, כן? בשני, זכר התחלת ריקום הפרי. והשלישי זכר בעת שהיה נר דולק שהם כל ימי העיבור. והרביעי שהוא האחרון זכר עיקר גמר הוולד, שהוא חתיכת הבורו, שהיה התחלת ביאתו לזה העולם. אלו ארבעה נכתבו בכלל ממעלה למטה, בהפך ממה שנכתב בספר מעשיות, וזה מחמת שהוכחתי עתה להתחיל מן הרביעי. על כן, על פי ראיתת הלשון, נתהפך הסדר והכוונה אחת. למה מוכרח להתחיל מהרביעי? כי הוא מסמן את הגבול בין המדרגה הזאת למדרגה שמעל. ואז כבר היה צריך להזכיר את כל השאר. נמצא שכל אלו ארבעה סיפורים ובנפלאות גדולות הבורא יתברך שמו מה שנעשה עם הוולד אצל אמו. אבל כן אלו המוחים וההשגות, אלו שהשיגו ארבעה זקנים, אלו הם מבחינת מוחי דנוקבה, שזה באמת כשהנשמה, הוולד, כבר נמצא אצל האמא, אצל הנוקבה, שהם מבחינת ארבע פרשיות של תפילים של יד, שהם מוחים דנוקבה קנה. כן, די מבואר שזה כבר שייך למציאות בתוך העולם. זה אומנם מציאות מאוד ראשונית, אבל זה כבר... יש כבר גוף, יש כבר התגלות. מהרגע ש... זה כבר לא במקום המעבר, המקורי, אלא כבר בתחילת הבריאה. כמו שיש בריאת העולם, יש גם בריאת הוולד. וזה כבר ממש הבריאה בפועל. כתוב אומרים בראש השנה, יום הרת עולם. יום הרת עולם. והתוספות שואלים ש... איך זה מסתדר? הרי יש מחלוקת בניסן נברא עולם, בתשרי נברא עולם. אני אשמח מה אומרים היום הרת עולם בראש השנה. נכון, אז יש רבינו תם, אני חושב, אומר ש... עלה במחשבה לברות בתשרי, ונברא בפועל בניסן. זה יכול להיות שעלה במחשבה והבפועל זה אולי שתי המדרגות שגם יש פה. עוד שאולי אפשר להפוך עם ניסן ותשרי, אבל... כאילו, עלה במחשבה, זה השלב שהדברים עוד נמצאים בשורש הרוחני שלהם. והבפועל זה השלב שהם כבר בתהליכים הראשונים של היצירה, של הבריאה. שזה מה שאומר ה... מרגע שנמצא בתוך הרחם, זה כבר הבפועל. לפני הרחם זה, אולי זה עלה במחשבה להיברות. אז זה הבחינה, ארבעה פרשיות של תפילין של יד שהם מוכרים דנוק וקנה. ואלו הבחינות שסיפרו אלו הזקנים, ארבעה הם מבחינת אור מים, נרקיע, הנזכר, בזוהר הקדוש ובכוונות. כי מתחילת יציאת הטיפה שבחינת זה שסיפר שזוכר שבעת שהילוך הגרעין, זה בחינת אור. עדיין אין לה שום ציור. ואחר כך שיתרקם, התחיל להתרקם את התחלתו בחינת מים. ואחר כך, כשנתבע הוולד בכל ימי העיבור, זה בחינת רקיע כידוע. ואז שנגמר, בחינת רקיע יוצא לאוויר העולם ונולד. האם זה קשור לארבע יסודות? חשבתי שזה ממש אותו דבר, אבל זה משתי חלום. נכון, יש יסוד האפר, יסוד המים, יסוד הרוח, יסוד האש. נכון, לפי הסדר אמרתי, יסוד האפר הכי נמוך, יסוד המים, יסוד הרוח, כן? יסוד האש, הכי גבוה. אז האם האש זה כמו האור? אפשר להגיד. אני רוצה שהרוח והמים מתחלפים, ורקיע אולי המים והאפר, פה זה מה שהוא קורה שהוא כבר נולד. אולי יש הגבלה. וכל זו בחינת תפילים, שהם בחינת עיבור ולידה, שזהו בחינת יציאת מצרים כידוע. כן, שגם הרי בפרשיות תפילים, אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. התפילין הן גם קשורות ליציאת מצרים. כי התפילין מרמזות על השלב הראשוני, העיבורי, של הופעת הנשמה, הופעת הקדושה, וזה מה שהיה ביציאת מצרים. וארבע הזקנים הראשונים, שכל סיפורה הוא מה שנעשה מקודם שירדה הטיפה בימי אמו, כי הם סיפרו שזוכרים שהיה טיפה עדיין מוח האב, נכון, זה הכי נמוך, במראה, טעם וריח, שהם מבחינת נפש, רוח, נשמה, שמשם התחלת המשכת המחשבה, שנמשכת ממקום שנמשכת, מעילה לעלול ומעולם לעולם, משכל לשכל, שהם מבחינת נשמה ורוח ונפש, עד שנתהווה המחשבה של ידי התהוות הטיפה הקדושה של הוולד. וכל אלו ארבעה בחינות כולם אצל האב, אצל בחינת תחור הקנן. על כן הם מבחינת תפילין של ראש, שהוא מוכין את תחור הקנן.
למה הטעם זה מעל המראה?
למה הטעם מעל המראה? והריח מעל הטעם. פעם חשבתי, למה אומרים שריח זה דבר שהנשמה נהנית ממנו? יותר משאר החושים. מה יש בריח יותר רוחני? הרי אנחנו יודעים לפי תיאור שמתארים היום, שהכל קשור לכל מיני חומרים, חלקיקים, מה דווקא בריח. אבל חשבתי שיכול להיות שם חוש הכי גשמי זה חוש המישוש. כי הוא הכי ככה...
הרמב"ם אומר שזה חוש בזוי.
כן, נכון. בשם אריסטו, אני חושב שהוא מתכוון גם לצד יצר המין שכלול בחוש הזה. כן. למה? כי הוא קשור למגע ישיר עם הדברים. אז מסתבר שהוא באמת הכי גשמי, הוא הכי מוגבל גם, הכי גם מרגיש את המוגבלות של החומר. הוא הכי, אתם יודעים שחוש המישוש כמה שהוא, אנחנו לא כל הזמן מרגישים אותו, אבל בעצם כנראה שכל החושים האחרים הם מבוססים עליו. לא עכשיו באיזה ניתוח חיצוני יותר, אבל אנחנו אומרים שהתינוק רואה הפוך. לאט לאט המוח שלו מאבד את התמונה והוא לומד לתרגם אותה. כאילו רואה הפוך, ראש למעלה ורגליים למעלה. ראש למטה, רגליים למעלה. אחר כך הוא מתרגם את זה. איך הוא מתרגם? כי הוא... דברים שהוא נוגע בהם, הוא רואה שזה לא כמו שהוא רואה, אז הוא לאט לאט. מתרגם את הריח כמו שצריך. זכו שמישוש מאוד משפיע על ה... אם כשאנחנו רואים משהו, יש לנו יד איזה פירוש, כן? אם רואים דבר שיש לו זה, אנחנו מבינים שהכוונה שאם ניגע בו, אז יהיה כך וכך. פשוט שבלי זה, אז מה היינו? זה היה כמו שאדם מסתכל בתמונה, כמו שהוא מסתכל באיזה... התמונה אפילו בלת ממד, אבל שאתה יכול לעבור דרכה, כן? אך אם היינו רק בעולם של ראייה, זה היה עולם אחר. הרב לוך פעם אמר ש... הרב לוך מטלס, שאם אתה תשים ראי, אז תראה נר פעמיים. נכון? תשים ראי מול נר, אז תראה אותו פעמיים. עכשיו, אם תבדוק, אז אתה תראה שפה יש נר, כאילו זה חם, תנסה בצד השני, איפה שהראי, כאילו, אין שם נר, זה לא חם. אבל הוא אומר, זה שוב, זה לפני הרב לוך, זה לא חכם, מה שאמרנו, שאדם את כל ה... הוא יגיד זה דמיוני, למה זה דמיוני? כי לפי המישוש זה לא קיים. הרב אומר, מי אמר? לפי המישוש זה המציאות, לפי הראייה יש מציאות אחרת. שברגע שאני מסתכל בראי, יש שתי נרות. מזיז את הראי, אז אחד נעלם. אם זה פשטה לחשוב ככה. וזה נר באמת. אבל לפעמים הוא מופיע, לפעמים הוא נעלם. אז... מה? אז לגבי המראה, אז המראה יותר מהמישוש. הטעם יותר קרוב למישוש. מה, איך זה מייצא פה?
מי
רבי, יש הרב מעריל בלוך, יוסף לייב אני חושב, וגם היה לו בן רבי אברהם יצחק בלוך. הוא כתב שיעורי דעת, שם זה מופיע. כאילו, הוא היה מוסר, אבל על פי התבוננות. היה גם מהלך כזה בתוך תנועת המוסר. אז יש לו ככה סברות.
הוא אומר שהטעם זה מעל המראה.
כן.
זאת אומרת שהמראה אני לא צריך לגעת בזה בשביל לחוש את זה, והטעם אני צריך לגעת בשביל, צריך שזה יהיה איזה מגע. זה לא עובד על כוח חמישי, אבל זה היה אני צריך מגע בינה.
או תגיד הפוך, המראה בנגיעה בידיים, אני אדע לזהות את, כלומר, זה יתאים למה שאני רואה. ובחוש הטעם בידיים אני לא יוכל, רק בלשון. כלומר, זה לא במישוש הרגל, צריך פה איזה חוש יותר מפותח, יותר עדין. וריח הוא עוד יותר רחוק מהמישוש. כלומר, מר ככה, זה אולי המבחן. אם אני לא ישתמש בחוש ויגע, אז בראייה אני אהיה הכי קרוב למה שאני נששתי. בטעם יותר רחוק, אבל עדיין אני אגע בתפוח, אגע בזה, אני יודע. בריח, בגלל השוק ככה מסתובב באוויר, כמעט קשה לקשר בינו לבין חוש המישוש. זה אולי מה שהתכוונו, שזה שייך לנשמה. יכול להיות עוד סיבה, לא חשבתי על זה, אבל שגם השימושיות, שדווקא ככל שדבר יותר שימושי, יש בו משהו יותר חיצוני. חוש הריח זה כאילו, איך אומרים, ערבותא בעלמא. נגיד אדם בא לישיבה, אז שואלים איך היה בישיבה, אומר, הייתי כך וכך וכך. אז למה אתה בא? כי יש את זה, כי יש את זה, כי יש את זה. אבל הרבה פעמים הוא יכול להגיד, יש את זה ויש את זה ויש את זה, ובכל אופן אני לא בא. או אין את זה ואין את זה ואין את זה, ובכל אופן אני בא. למה? האווירה. הייתה אווירה טובה. הייתה אווירה לא טובה. לכאורה, כשאדם אומר אווירה, זה קצת חוש. זה חוש הריח. חוש הריח במוכנים. אווירה. אוויר. אז יכול להיות שגם קשור לזה, זה משהו יותר עדין, שאתה לא משתמש בו ביום יום, הוא קשור דווקא לאיזושהי רגישות, מעבר לצרכים שלנו. טוב. אותו דבר גם על הטעם. כי התפילין, נמשיך. בואו, לפה הגענו? כן. כי התפילין נמשכים מבחינת... נמשל. לגבי הילד, יש צד שמאוד בולט פה, שהאימא היא כאילו זאת שבאמת מחיה ויותר קרובה, ולכן אמרו שיותר קל לכבד אימא, כיוון שהאהבה יותר מיידית, יותר פשוטה. אבל האבא הוא כאילו זה שלוקח אולי את הילד, עוד התפקיד העקרוני שלו, כן, זה לקחת את הילד למעבר. זה מה שקצת בא לידי ביטוי פה, כאילו, אימא זה ה... יכול להיות לתת לדברים להתבשל, לגדול, להתרקם, לצמוח. גם משלבים מאוד מאוד עמוקים, מאוד בסיסיים. אבל זה כאילו איזה נקודת מעבר. גם מבחינת החינוך הוא כאילו מציב לילד איזשהו תמרור כזה למקום שעדיין לא נמצא בו.
זה סוג של אהבה יותר פנימית. כאילו כמו ש... כמו שאנחנו נתמיד שהשתכנס את זה בגרוע, שעכשיו אני לא נותן לילד כי זה לא טוב בשבילו. שזה יותר מתאים לאבא מלאמא. האמא היא...
האמא היא איתו,
כן.
מלבישה את עצמה, גם כפשוטו בעניין המאכל, מהענקה וגם אחר כך. וגם בדיבור היא ככה יכולת להיכנס לראש שלו. ואבא יותר צריך להתאמץ, כמובן זה אפשרי, אבל יותר צריך להתאמץ. ויש צד שבכל אופן המסר הפשוט שלו, זה כאילו המקום שילד לא נמצא בו כרגע. כן. שאתה קורא לי איזה גבורה, כן. אבל באמת היום צריך התקללות קצת, כלומר, דיברנו על נפשות המורכבות, יש בזה גם מעלה. כרחם אב על בנים. כי התפילין נמשכים מבחינת תיקוני דוקנה כידוע, שזהו מבחינת תיקונים דקדושה, ומקדושה ענן, שכולם מבחינת תיקוני דיקנה קדישה, שמשם עיקר הזקנה דקדושה, מבחינת הדרת בני זקן כידוע. שוב, נראים ככה מסודם ברי קודש, אבל אולי באופן הפשוט, שהזקן הוא צומח מן הראש. והתפילין, מצווה, תפילין שנאמר עליהם מעלים בקודש, תפילין של ראש, הם גם כן בראש. כלומר, היכולת להמשיך את האורות שיש בממד, במקום הגבוה של האדם, לגלות אותם, להעיר אותם, לחשוף את השורש שלהם, זה התפילין. וזה גם כנראה עניין של הזקן. האדם נברא בצלם אלוקים. וגם המראה הפשוט של האדם, כולל ודאי הצלם הזקן והפאות, זה חלק מצלם אלוקים. וזה מבטא משמעויות רוחניות. והמצוות הן כנגד הצלם אלוקים. המצוות הן, כל מצווה מתקנת משהו אחר בגוף, באדם. טוב, ועיקר קדושת המוחין של תפילין, פה הוא מקשר את זה לזקנים, שהתפילין הם קשורים לזקנים, לזקנה. עיקר קדושת המוחין של התפילין ממשיכים הזקן העליון הגדול שבכולם, שהוא העניק שבכולם, שהוא הבט לרעיבר שהיה תירות לגמרי כנה. כי ממנו עיקר קדושת הזקנה מה שדיברנו. שהוא לכל השמונה זקנים, שמבחינת השמונה פרשיות שבתפילין, כולם מקבלים מזה הזקן העליון, שהוא העיוור הנ"ל. אבל מבחינת המוחין שלו בעצמו, אי אפשר להתלבש אפילו פרשיות שבתפילין. אבל כן, אין שום פרשה כנגדו, כי הוא גבוה מהכל, בשורש הכל, שממנו מקבלים כל המוחין של התפילין, שהם מבחינת כל הזקנים שבקדושה הכנ"ל, כי הוא נכלל באין סוף. כן, כמו שהוזכר כאן מקודם באמת, שהוא מעבר לכל העניינים, כמו היסוד של העין. אבל כן, מוח שלו לא נקרא בשם זיכרון כלל, שהוא מבחינת תפילין כנ"ל, כי הוא אמר שזוכר כל זה, ואינו זוכר כלל. אנו אף על פי שזוכר הכל, כל מה שהם זוכרים, הוא כלול מכולם, וכולם מקבלים מוח וזיכרון שלהם רק ממנו, אף על פי כן מוח שלא אפשר לכנותו בשם זיכרון כלל, כי הוא זוכר אותה לא כלום. הוא גבוה מזיכרון ושורש הזיכרון, כי לכלל באין סוף, כמו שכתוב שם. על כן לא מרומז בשום פרשה, הוא גבוה מהכל ושורש הכל. נוסיף ונאמר, אני מקווה שאנחנו לא מבלבלים, לכוון אולי קצת יותר, שארבע פרשיות שיש, שמע והיה עם שמוע, קדש והיה כביחה, נכון, תפילין של רש"י. אז השאלה נכורה כנגד ארבע אותיות של שם, ששמע זה כנגד היוד, נקודה הראשונית, העליונה, הכללית, השורשית, שקולטת את הכל. שני הוויה זה כנגד ההיים, והקדש זה הוו. אז אתה יכול להתבונן יותר במפורט, אבל כאילו באמת שמע זה איזו נקודה ראשונית מאוד. נחזור דווקא לאותיות, אלא למה שהוא הזכיר כאן. שמע זה נקודת קבלת עול מלכות שמיים, נקודה של ראשית המפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה מקביל לממש המשכת הרגע הראשון של תחילת היצירה של הוולה. ואחר כך מתוך קבלת עול מלכות שמיים נמשכת קבלת עול מצוות, הדברים מתרחבים, מתפשטים, יצירת העובר, ואחר כך יכול לקדש לי כל בכור, פטר כל רחם, זה כל זמן תקופת העיבור, אולי זה באמת קשור לזה, זה מצוות פטר רחם. ואחר כך, והיה כביעך, זה כנגד הלידה. אולי כי גם והיה כביעך, זה כבר שעם ישראל כבר מגיע מבחינת לידה. צריך עוד להתבונן. יש מה לפתוח כאן. הקבלה באמת בין הפרשיות לבין ארבע המדרגות האלה. ועיקר המוחין של התפילין הם מבחינת חיות וקדושה, שזוכין על ידי תפילין. כי המוחין הם החיים. כמו שכתוב, החוכמה תחיי. כן, זה לא שכל חיצוני, זה חוכמה. חוכמה זה ההשגה של הדברים. חוכמה זה ההכרה של הדברים. נגיד גם באופן הפשוט, זה החיים. האם שייך לומר שאדם חי כשהוא לא יודע שהוא חי? מישהו באמת חסר הכרה, באמת חיים מאוד מאוד מוסתרים, מאוד חסרים. גם לכן המדרגה של הבהמות והחיות היא מדרגת חיים הרבה יותר נמוכה. הם חיים והם לא יודעים שהם חיים, הם שומעים והם לא יודעים שהם שומעים. וכן הלאה. כלומר, עיקר החיים זה לא הרי הצד המכני שאדם זז, הולך מכל מקום, אנחנו יודעים שגם מכונות יכולות וגם לפעמים בדרכי הטבע דברים זזים. טוב, הפילוסופים דיברו על תנועה עצמית, אם תגדירו יותר הגדרה חיצונית את החיים, שאדם, דבר שמזיז את עצמו ולא בגלל כוח אחר, זה נקרא חי. אבל לפי מה שבואר פה חי, זה שהוא יודע שהוא חי. וזה חוכמה. זה לא חוכמה חיצונית, זה הכרה, ההשגה, הידיעה הפנימית הזאת, הידיעה הבלתי אמצעית שאדם חי.
אני חושב ממש
כן, אפשר לומר. אני לא יודע אם זו אותה מחשבה שהוא דיבר, אני לא יודע, אני חכם, היה זה, אבל כאילו, אני לא יודע אם זה, זה לא היה סוג של הקש סיבתי אצלו, אבל במידה ויותר מזה, אז יכול להיות. כלומר, מה שאנחנו נוצאים בכל אופן לתאר, אני לא יודע אם מתכוון לזה הפילוסוף, אבל שהמחשבה הבלתי אמצעית היא זאת שנקראת חיים. איך אדם יודע שהוא חי? זה לא מתוך לימוד, לא מתוך שסיפרו לו. זה משהו מאוד בסיסי. אבל זה מאוד ברור לנו שלולי הידיעה הזאת, חיים חסרים לגמרי. וגוף את הידיעה הזאת אפשר להרחיב או להקטין. כאילו, מה עושה את החיים איכותיים יותר או פחות? זה כמה, יש מקום, הקוזר הרי זה מעניין. מה שהוא אומר, לפי מה שכתוב כאן, זה כנראה לא סתם. הוא מנסה ככה לסבר את האוזן של המלך. זה מאמר שלישי. למה זה טוב לברך? הוא אומר, מי שאוכל בלי ברכה, בכלל לא מרגיש שהוא אכל. מין עצה כזאת. שעל ידי הברכה, אתה בכלל שם לב שאכלת, אתה יותר נהנה. שאפשר לחשוב, בשביל זה מברכים, כדי שיהיה יותר הנאה. לא, בשיעור הקודם דיברנו שזה יותר, באמת עניין, אולי, להתענב. אבל לפי מה שמבואר כאן, יכול להיות שזה לעבור ממצב של חוסר חיים למצב של חיים. זה יותר קשור באופן מהותי לתוכן הברכה. ואז יש כל מיני רמות של ידיעה, כמו שאנחנו רואים, בידיעה הפשוטה שאם אינה קיימת אדם לא חי, אז... זה כמו שאדם יכול להגיד שעד שהוא הבין משהו, חיים שלו לפני כן כאילו לא היו חיים. כי הוא בכלל לא קלט, לא ראה את הדברים. כאילו חי ליד. אני קצת את ההרגשה הזאת. וככה נגיד אפשר לומר על ידיעת השם. שבלי ידיעת השם, בלי ידיעת השם בהירה, גם כאילו אדם לא... בכלל לא חי. ידע איזה... צריכים שאדם מספר אחרי הרבה שנים, שהוא ידע שיש פה רגליים וידיים. ושזה זז והכל, אפילו ידע איך להזיז את זה. אבל אף פעם לא שם לב שזה, שיש פה איזה בן אדם, אישיות, בתוך כל העסק הזה. לא שם לב לזה. יכול להיות. בזה יש מדרגות של איכות. אז עיקר המוחים הם החיים. חוכמת החיים. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, המניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר השם עליהם יחיו. כמובן בכוונות שתפילין מבחינת שלושה שמות, יהיה הבעיה, יהיה שעולים חיים, שם המוחים. מה, יש פה מישהו ש... כמה זה חיים? 68. כמה זה הבעיה? 26, זה אנחנו יודעים. מה? כבר חשבנתם?
21.
מה? יהיה זה 21. 21 ועוד 21, 42. עוד 26, כן. נכון? וואו, טוב. עולים חיים. שיהיו מוחים. עיין שם. כי המוחים של התפילין הם נחיים מבחינת תיקוני דיקנה קדישה כמובן בכוונות. שהם כלליות הזקנים הקדושים הנ"ל של שורשה מהזקן העליון הנ"ל. שהוא העיוור ענה, שהתפאר שהוא חי חיים ארוכים באמת, כי הוא זקן מאוד ועדיין הוא יניק מאוד. הוא התחיל עדיין לחיות כלל, ואף על פי כן הוא זקן מאוד, וכל זמן העולם אינו עולה אצלו כהרף עין. מנה אומנם דברים אלו הם דברים שכיסה מתיק יומין, מלאת מחשבה תפיסה בהם כלל, ולא איתה אינה של יבשתה דיכול למפשר פשרה דנה ורז הדנה להחוויה. אף על פי כן, מאחר שבחמלת השם על עמו כבר יצאו דבריו אלו מפיו הקדוש ונתיירו בכתב ונתפסו בספר, ראוי לנו לחתור למצוא בהם איזה רמז הנוגע למעשה, באופן שנזכה להתעורר משנתנו אשר זה הייתה כוונתו הקדושה באלו המעשיות שסיפר כדי לעורר מהשינה את כל בני אדם שישנים את ימיהם. כן, זה גופה להיזכר. להתעורר מהשינה, זה לחזור למקום של זיכרון. כמובן בתורה פתח רבי שמעון. שם תראה ותבין גדולות נוראות סיפורי מעשיות הללו, כי הם בחינת מעשיות של שנים קדמוניות, בחינת עתיק, בחינת הדרת פנים, שכל השבעים פנים של תורה נמשכים מהם, אין שם אתם. הנה, שתורה סמך, זה התורה של סיפורי מעשיות, ושם הוא מבחין שיש שני סוגי סיפורים. יש סיפורים רגילים שהם מבחינת 70 פנים של תורה, ויש סיפורי מעשיות בשנים קודמוניות שהם מעבר ל-70 פנים, וזה הסיפורים שרב נחמן סיפר, אחד מהם זה המעשה בשבעה קבצנים, אחד במיוחד אפילו, מעשה מבת מלך שנעבדה, יש מעשה עם בעל תפילה, מעשה מחכם ותם, בכל, מעשה מחיגר אני חושב, יש כמה וכמה מעשיות. זה אומר שהם משנים קדמוניות, רק נזכיר שהבנו מה המיוחד בסיפורים האלה, שהם יותר מיוחדים מכל הסיפורים, זה שרוב הסיפורים שיש גם אצל תלמידי הבעל שם טוב, זה שהמסר של הסיפור הוא נמצא בצורה גלויה בתוך הסיפור. זה הבחינה של 70 פנים. הערכים, הנקודה המוסרית, החינוכית, נמצאת בסיפור בצורה יותר מפורשת. הסיפורי מעשיות משנים קדמוניות הם דווקא יותר מוסתרים. נשמע כמו אגדות כאלה. גם זה אמנם הוא, פה הוא קצת מסביר, אבל כל התיאור שם, כל הקפטנים, החתונה, כל אחד, סיפורים גם לא כל כך בעולם שלנו כזה, לא ריאליים. זה משהו ככה, ודווקא כזה קשור לזה שהם מקום מאוד מאוד גבוה. כן, שזה מעבר אולי להכרה הרגילה. מצד שני, זה מאוד נוגע בנו, כן, הסיפורים האלה דווקא הם הכי ככה, מעדינים כאלה, הכי, זה המשנים קדמוניות. הוא אומר שם, לא יודעים שם, בשיחות, שבזמן הנביאים, כשרצו לדבר קבלה, ככה הם מדברים. תורה של סיפורים. בעיקר הנביאים ראשונים, נכון. תורה של סיפורים. והנה עיקר כוונת הדברים ענה לעניין מעשה. ומה שראיתי ושמעתי מפי רבנו ז"ל בעצמו כמה פעמים, שהיה חי חיות חדוש בכל פעם. כאשר שמעתי ממנו כמה פעמים שאמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלו. וכן שמעתי עוד פעמים אחרים שדיבר הרבה מעניין החיים, שהכל נקרא חיים אצל העולם וכו'. וגם מעייני חיי צער יש חילוקים הרבה. עיין שם בשיחות. אבל באמת, עיקר החיים הוא חיים ארוכים אמיתיים. שהוא בחינת החיים ארוכים של העיוור הנ"ל, שהוא חי חיים ארוכים באמת. כי התפאר שהוא זקן מאוד, ועדיין הוא יניק מאוד ולא התחיל עדיין לחיות כלל. כי זה עיקר החיים שמתחילים לעבוד את השם בכל פעם מחדש. כי הוא לא התחיל עדיין בעבודתו כלל. וכמו שכתוב, אשר אנוכי מצווך היום, ונרשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים שלא יהיו בעיניך כדיו, כדיו תגמה ישנה שאין אדם סופנה, אלא בכל יום יהיו כחדשים. כמו שכתוב, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם להשם נוקח עבדי רשו רבותינו ז"ל, בכל יום יהיו בעיניך כי לא יום נכנסת עמו בברית. כמו שראיתי מרבנו ז"ל הרבה פעמים, פעמים אין מספר, שאף על פי שבשעה הקודמת פאר עצמו בגדולות ונוראות, מגילה תורה נפלאה שלא נשמע כזאת כדרכו. אחר כך בשעה שאחריה ראינו אותו שרוי בצער גדול. וכמה פעמים פרש שערו ושיחתו לפנינו בעומק הלב, שהוא מצטער מאוד איך זוכים להיות יהודים, כי מי שלא הריח מעולם ריח עבודת השם, ומי שלא ראה זאת אי אפשר יצא לו בכתב עניין זה, והמבואר מזה מעט בשבחה ונתפסים. ובכל פעם הרגיל אומר שעכשיו אינו יודע כלל, כלל, כלל לא, וכולי. לא האמינו לו, אז הוא הסביר, אז כן, לא יודע. אף על פי שבשעה הקודמת גילה מה שגילה והתפאר, שהשיג מה שהשיג, מה שאי אפשר לגלות, אף על פי כן תכף אחר כך היה אומר שאינו יודע כלום. והכלל, שמעולם, לא עמד על מדרגה אחת, רק היה הולך בזריזות בכל פעם מדרגה לדרגה ברוב מדרגות העיינות והגבוהות. ואפילו שהגיע למה שהגיע, וכולי עדיין לא התקרה דעתו בזה וכולי, מנעריך בזה כאן מתבאר במקום אחר. אז מה הוא אומר? שהוא התחיל כל פעם מחדש. ממש מחדש. כאילו לא היה כלום מקודם. וכנראה הוא אומר, כלל כלל לא להגיד שאל תחשבו שזה כאילו. הוא אומר, יחסית למה שראוי ואפשר, אני לא... בהרגשה מאוד מאוד עמוקה, הרגיש שהוא לא יודע איך בכלל זוכים להיות יהודי. ומתוך זה אחר כך הוא חי חיים חדשים. חשבתי שבעצם מה שרב נחמן הצליח, שאמת מעטים יכולים להעיד על זה, שגם פעם שמה קצת תיארנו, אולי כשדיברנו על העובר, באילון אירוע לי ראשי, דיברנו על המקום הקדמוני הזה שיש בתוכנו, אמרנו, זה זיכרון של הרמוניה, של שלמות, זה קשור לחוויה של הילדות הכי ראשונית, קשור אולי אפילו לחוויה של העובריות שנמצאת עמוק עמוק בפנים בזיכרון שלנו. אבל כמה, מי יכול לחזור להיות ילד? פעם שבוע אולי דיברנו על להיזכר בזה. לחזור לחוויה הנקייה, התמימה, הפשוטה של ילד. מאוד קשה. לא בכל אולי מסקנה והסברה, אנחנו, אולי קצת יש הרבה מה להשיג, אבל היה הרב שגר, שהיה לו חיפוש מאוד גדול, מאוד נוקב. והוא דיבר, הוא השתמש בביטוי כזה של רפלקטיביות. שאדם, אחרי שהוא התבגר, אז הוא מודע, מסתכל על הדברים בחוץ. ואז קשה לו מאוד להיות תמים. כאילו אחרי שאדם כבר כאילו למד, שאפשר להסתכל על הדברים בפרספקטיבה, בהקשר שדיברנו מקודם, דווקא לפעמים יכול להיות סוג של הרחבת החיים, אבל הרבה פעמים זה גם סוג של, כשיש לנו דעת, למדי דעת במובן החיצוני שלה, אנחנו כאילו נפרדים מאיזושהי תמימות, ואחר כך קשה מאוד לחזור אליהם. נגיד, אם אדם כבר מעלה על דעתו, שיכול להיות שהוא, כשהוא עושה דברים, יש לזה גם מניעים נוספים, אולי גם כשאנשים אחרים, קשה מאוד לחזור ולהסתכל על זה כמו שהוא היה פעם, שהוא חשב שהדברים הם לפי המשמעות הפשוטה והתמימה שלהם. מאוד קשה. הוא מדבר על זה ולכאורה לפעמים נשמע כאילו שהוא מפשגר. זה מין קיר שאי אפשר לעבור אותו. לחזור לתמימות הראשונית. הוא אומר שיש אולי תמימות שנייה. אבל אני חושב שזה מה שרב נחמן עשה. הוא כאילו את המקום הזה הוא הצליח לפרוץ. אני אומר, בכל אופן אמרנו שיש השגות, כל אדם שקם בבוקר עם שמחה קצת, יש צד שהוא, יש לו איזה רגע, אתם יודעים שהרב נחמן אמר, תורנו ד' שהוא הזכיר מקודם, אמר, צריך לקום בבוקר לזכור את עולם הבא, דבר ראשון. יכול שיתכוון לזה, כי בבוקר אתה קם, יש לך איזה רגע של חסד, שאתה כאילו בלי כל הזה, אתה חוזר לאיזה מקום ראשוני כזה. ואז הוא אומר, מיד, תחשוב על העולם הבא, כאילו. תחשוב מחדש על העולם הזה, שבעצם העולם הבא זה הדבר הממשי, והעולם הזה זה רק, לא כמו שכבר התרגלנו יום שלם, ואולי ימים שלמים. נסתכל על ה... יש את המציאות הממשית, העולם הזה, ועולם הבא. יש כזה... חלום. היא אומר, מה?
דעת זה מידה של התחברות?
זהו, דעת במובן הפנימי זה התחברות. דעת במובן, לא יודע באיזה שפה, בשפה של היום, מודעות. דעת טוב ורע, אם תרצה. יכול להיות שדעת טוב ורע, זה מה שעכשיו, ביטוי שהוא אמר, רפלקט. יודעים מה זה רפלקט? אדם, החזר, מלשון החזר. מסתכל, כאילו, שאתה מסתכל על הדברים מתוך תגובה לדברים, לא שאתה בתוך הדברים, אלא כאילו, עומד בחוץ וקולט ו... אז יכול להיות שדעת טוב ורע. אני חושבת שהאדם הראשון נחל מעץ הדעת, זה מה שקרה לו. שהוא איבד את התמימות. זה חמש מה במערל, בנתיב התמימות אני חושב. שהוא כבר לא היה, שהדברים בפשטות ובישרות, בלי שום חשבונות רבים, בלי שום זה. זה מה שהיה שאכל מעץ הדעת. אבל זה דעת טוב ורע. זה כמעט הפוך מדעת במובן הפנימי שלה, נכון? ממש, זה שני הצדדים. שדעת במובן הפנימי, חוכמה בינה ודעת, זה דווקא ההתקשרות. אדם ידע את חווה אשתו, כאילו, מקום של דווקא שאולי עיבוד המקום המתבונן, המודע הזה, כאילו, מקום ככה של כידעתיו. לדעת את השם, כאילו, זה לדעת את השם לכאורה זה זה. זה דווקא לצאת מהמקום שהסתכלנו בחוץ, פשוט להיות מקושר, להיות דבק. אז שוב, אז משהו בכל בוקר, או לפעמים אדם זוכה לכל מיני רגעים של התעוררות. אפשר לומר שהרגעים האלה זה גם איזה, יש מדרגות לזה, זה חוויה של התחדשות של הילדות, של חזרה למקום הילדותי. ואם יש תנאים חיצוניים שגורמים את זה, כל מיני, כל אחד יכול לתאר כל מיני זמנים בחיים, אתה לרגע אחד חוזר להיות ילד. דוד המלך שהיה מחרקל עוז בכל עוז לפני השם, אולי זה גם... מבחינה כזאת, שהוא יושב לעצמו, נזרוק את כל החשבונות ולהיות כמו ילד, לפני השם. אז ה... מה?
המדרש אומר שלא היה לילד עד יום מותה. כשמתנהגים ילדים, אז... נשפחים, כאילו... לחנך ילדים צריך לשבת איתם עם הלגו ולשכוח מעצמך. אחד שלא יודע את זה, אז היה לילד.
מדרש?
אני יודע.
כן, אחד מן הספרים.
לא, יכול להיות, שוב צפה מצאי.
מה?
לא.
כן?
זהו, אולי שוב צפה.
יפה. אבל אמרתי לכם, פעם דרשתי שכתוב שהקדוש ברוך הוא שלוש שעות ראשונות הוא לומד תורה. שלוש שעות, שאלו פעם מישהו מה הוא עושה? זה לדעת, כאילו מה... מה קורה? אין מישהו מחוץ אולי שאל, אמרו. שלוש שעות ראשונות עוסק בתורה, שלוש שעות שניות זנו ופרנס את כל העולם. שלוש שעות שלישיות דן את כל העולם, ויש הרבה סיבות, אבל יושב עומד מכיסא דין לכיסא רחמים, ושלוש שעות אחרונות הוא משחק עם לוויתן. עכשיו אנחנו צריכים ללכת בדרכי השם, אז איך עושים את זה? השלוש שעות ראשונות ללמוד תורה זה ברור, שלוש שעות שניות לפרנס, גם נדאוג ל... יכול להיות שזה גם כל מה שקשור בגמילות חסד, וגם...
מה
שעבור. מה?
שבלבד אתם צריכים ללמוד,
כן?
לעבוד שלוש
שנים. יפה. נכון, גם אולי פשט הגמרא קצת, זה... רק... מצד שני זה פשט, זה... יש בו לפחות בסוף יש שם הסודות. אז שלוש שעות שניות זה לעסוק בגמילות חסד, לעסוק בדרך ארץ, כל מה שנצרח. לדון את הדין, זה... אחריות החברתית, זה כל אחד, מה שיכול, שבאמת שיש העולם מתנהג על פי צדק, על פי סדר, יכול להיות שכל אדם צריך כלפי עצמו, כלפי... מישהו יש לו השפעה עליהם, להניג אותם. יש להניג של חסד, כאילו של לתת מה שאתה יכול. ויש לפעמים להניג, זה גם להוביל את האנשים למקום נכון, זה אולי הבחינה הזאת של דן את הדין. אבל מה זה משחק עם הילדים? אז כמו שאמרת, זה לשחק עם הילדים. כלומר, אבל הכוונה משהו באופן עמוק. כאילו, היכולת להשתמש גם בחלק השעשועי שבחיים, חלק הילדותי, חלק שהוא כנגד השעשועים שקדמו לעולם, משחקת לפניו בכל עת, ושעשועי את בני אדם, אז זה מתבטא אולי גם בדברים פשוטים, כמו באמת... יש עוד מדרש שפעם ראו איזה... שם עם אליהו הנביא, לא זוכר איפה זה מופיע, עקבו אחרי איזה אדם גדול, אולי זה היה אליהו, וראו שהוא עבר ליד איזה בית, והוא ברך את הבעל הבית שהוא השתגע. שיהיה קצת משיגן, והם נורא לי ולא מהברכה הזאת. וכשבאו שנה אחרי זה, אז הבעל הבית ישב על ה... הלך על ארבע, והילד שלו על הגב שלו, ונוהג איתו כמו סוס. אז ברור שזה הייתה ברכה, זה היה שם משפחה שעוד לא נולדו ילדים. ואז הם בסדר, מבוגרים, מתנהגים ברצינות, בישוב הדעת, בקום הדרוש, וזה בערך שקצת יהיה מקום כזה. אז זה רב נחמן. רב נחמן, אני אומר, גם על דרך הפשט, זה ודאי שזה היה אצלו בכל הנרן, כן, לא רק בדברים פשוטים. צדיק עולם. אבל היכולת הזאת לחזור למקום הילדותי, שזה מתחבר לי, גם שכתוב שבדרך לארץ ישראל, הוא גם הרשה לעצמו לשחק כדרך הנערים. היה לו איזה עניין, שהחליט שזה ככה נכון, והוא החליט לפתוח את המקום הזה.
סיפורים.
הסיפורים, זה בעצמו, לא משהו שילדים אוהבים. עכשיו, רק נגיד...
אם זה מדרש או מה שזה, למיכל, זאת אומרת,
שתי
דברים צריך,
כאילו, לקוח
מעצמו.
לגידו ילדים
בתורה.
כן.
זה שאילו
ילדים
שבתורה צריך, כאילו...
שבאהבתה
תשגה תמיד. שכחה עצמית.
צריך להוסיף ולומר מה שרואים כאן, שזה, אבל יש לזה מחיר. לפחות מה שכתוב אצל רב נחמן, האפשרות הזאת להגיע למקום המאוד מאוד ראשוני וחדש, זה רק אם אתה מוכן לוותר על כל מה שהיה לפני כן. עכשיו, יכול להיות שאצל רב נחמן, לא יודע אם זה קרה, הוא החליט. יכול להיות שבעיקר הוא לא הפריע לזה. אין לו נשמה כזאת, אבל הוא פעם אמר שזה לא נשמה גדולה, זה עבודה. אז לא בטוח שאנחנו קל לנו להסכים עם ההערה שזה רק עבודה, אבל ודאי שזה המון עבודה. ומה העבודה? זה לא להפריע למקום הזה, כי זה מקום שהוא קיים. אנחנו, מה שאנחנו עושים זה מחיצות בינינו לבינו. זה גופה שכחה. שכחה זה התרחקות מהמקום הזה. התמים, הילדותי, הטהור. וחלק מהיכולת להיזכר זה להשיח את הדעת מכל העולם. זה אותו קפצן עיוור. להשיח את הדעת מכל העולם זה להרגיש שאין לך כלום. כי זה אולי מה שרואים כאן. זה לא מיד מקבלים אולי את ההתחדשות. יש איזה רגע שאתה רק בלי ה... אתה מבטר על הכל. אני יודע שזה מאוד נכון, ככה, קצת מה שיודעים, מכירים, שנגיד שאדם התרגל אפילו סוג של תלות בכל מיני דברים חיצוניים של העולם, אם בכל או אפילו בחטא, והוא נגיד מרגיל את עצמו לוותר, אז בהתחלה זה קשה, כי זה אדם מתרגל שזה נותן לו איזה סוג של שמחה, איזה סוג של עניין וכו', עניין לענות בו. ברגע שהוא מוכן לוותר, אז יש איזה רגע של חלל. ולאחרי שאדם באמת, כאילו באמת מוותר, אז פתאום הוא מגלה שיש בתוכו דברים שהוא לא הכיר לפני כן. כאילו הוא חשב שאפשר ליהנות רק מדברים ככה מבחוץ. הצליח לנשים את עצמו בלי זה. רגע שהוא באמת ככה מונח שם, פתאום מופיע משהו חדש. זה הרמז כאן המוסרי, רבי נתן. משלב מסוים פחות לא רק מסביר, אלא אומר מה אפשר ללמוד מזה למעשה. כאילו באמת היכולת להשיח את הדעת מהעולם החיצוני היא גופה הדרך להתחדשות. וזה עיקר החיות באמת, כשזוכים להתחיל כל פעם מחדש בעבודת השם, שהוא עיקר החיים באמת, כמו שכתוב, כי הוא חייך. ועיקר עבודת השם שהיא עבודתו בכל פעם מחדש, ולא פה לזיקנה דסית רעך, כנסית רעך. כן, זה אצלו ביטוי חריף. זיקנה דסתרא אחרא, הכוונה שאדם כאילו מתיישן. חשבתם על הקשר בין ישן לישן. נכון, איך אני יוצא פה? אני ישן לפעמים זה טוב. בין ישן לפעמים זה טוב, אבל כאילו... יש בהתיישנות משהו שמאבד את הטריות, מאבד את הנקיות, וזה גוף הבחינה של שינה. אז לא להיות בזיקנה דסתרא אחרא. מישהו מדורנו העיר, שרד נחמן באמת... היה צעיר, עד סופי אמר. מה אתה אומר?
ישן רגע משובח?
כן, כן, כן. אמרנו. שיש גם צד אחר. הרב, רציתי גם לשאול אתכם, כי הוא אומר שכל מה שמתואר כאן על רב נחמן זה לכאורה דווקא הצד הילד שבו. אבל כתוב, הוא כל הזמן חוזר שאותו זקן, הוא עיוור, הוא הכי צעיר והוא גם הכי זקן. איפה פה הזקן? למה זה זקן? זה ילד. הוא כל רגע נמצא כאילו נולד עכשיו. מה? למה הוא זקן?
זה המציאות הוא הכי גבוה.
זקן הוא משהו של גבוה, של חוכמה.
מצידו הוא רק...
מה?
זה כאן החוכמה.
זה כאן החוכמה.
מצד מה שיש לנו, מה שיש לנו כאילו לשאר, אז הוא הכי זקן. מצד מה שהוא יודע שיש באמת, אז הוא עוד לא התחיל.
זאת אומרת, מצד ההשגות שלו. עוד? מה?
הרגע שהוא
כבר מסיק את הכל, אנחנו נראות את כל הבעיה במשהו שם. הגיע
לסוף.
הרגע שהוא
רואה את סוף כל הדברים, גם
הוא כבר
התחילה
את
כל הדברים.
אתה אומר, יש קשר. כלומר, הזקן זה לראות את הסוף.
מי שרואה
את הסוף, אתה מבין את כל הדברים. כן. להוסיף שהזקן זה אולי גם באמת הנקודה של... הוא חי חיים ארוכים. החיים ארוכים זה חיים נצחיים. נכון שבעולם הזה חיים ארוכים זה עוד שנה, עוד שנים. אבל פה, זה גם כפשוטו, אבל חיים ארוכים זה להיות במקום של נצח. שבעצם אין לו גבול, שהוא לא נגמר. אז באמת אותה נקודה עצמה של ההתחדשות, אותה נקודה ששם החיים מתחילים, היא באמת גם נקודה אינסופית. נקודה ש... נקודה ש... שלא נגמרת. כלומר, הוא זקן, הבעיה של הזקנה שלו, שאף פעם לא מתים ממנה. זאת אומרת, לכן הוא גם הכי צעיר. באמת זה מדרגה של גבול, דיברנו על זה, של הגבול של תחיית המתים. כי מי שכל הזמן נמצא במקום שנולד מחדש, אז בעצם הוא לא מזדקן, לא מזדקנים, הוא ממשיכים. זה לכאורה. אז החיים ארוכים, במובן הזה הוא זקן. החיים לא נגמרים. אבל נחזור לביטוי שלו, פה זקן, כמו שהזוג הבנו זל הזה ואמר, שאסור להיות זקן. אין צדיק זקן, אין חסיד זקן, זקן אינו טוב, וכו'. יכול להיות שזה שורש המחלוקת עם הסבא קדישא משפוליה, שקראו לו סבא. שאמר, זה בסדר להיות זקן. פעם שמעתי, הביאו הקלטה של הרבי מלובביץ'. שהוא דיבר על הצורך לעשות סדר. צריכים לעשות סדר בכל מוקום ומוקום, בכל עיר ועיר, במפגש עם הרבנים הראשיים, הוא מדבר בעברית, מאוד מיוחד בכלל. בשפה הוא רוב הפעמים מדבר יידיש, בשיחות, בהתבדויות, אבל שם הוא מדבר בעברית. והכי מרשים זה היישוב הדעת, שומע את הזקנה, במובן החיובי, כאילו, שזה משהו ככה נוח, עמוק, לא במקום מרגיש שאנחנו נמצאים. יכול להיות שאולי זה קצת הפלוגתא. כמבואר בשיחות הקדומות, כמו שכמובן, גם פה הכוונה זה לא סותר. מה? מעניין. ביניהם לא הייתה פלוגתא, היו שונים. קרא לו שר המאה, אני חושב. גם נחמן. נכון? היה, מה? היה ויכוח ביניהם?
לא.
היה כבוד. אבל אתה אומר, זה שתי הבחינות אולי. מעניין. כן. אסור להיות זקן, כמובן בשיחות הקדושים נתמסו אצל הסיפורים העשיות. היינו כי צריכים להתחיל בכל פעם מחדש. וזהו עיקר החיים ארוכים של הזקן לקדושה שהוא העבר ענן. כי היה זקן מאוד ויעניק מאוד. היינו שכל מה שנזקן ביותר מרחב בזקנה דקדושה ביותר, שבחינת עתיק דעתיקין, לכאורה כמו שפרשתם אתם, שהכוונה לעומק ההשגות, כאילו הדרגה הגבוהה שלו ש... שאולי היא גם קשורה בדרך כלל לזקנה כפשוטה. אז כמה שהוא נכלל בזקנה לקדושה ביותר, שבבחינת עתיק דעתיקים, כל מה שנכלל שם, יותר היה עניק יותר, כי הסיק בכל פעם, זה עדיין הוא רחוק מאוד מאשר נתברך. כי בדעתו אין חקר. ועל כן כל מה שנכלל בזקנה לקדושה יותר, ראה והסיק, שעדיין הוא התחיל לחיות כלל. עד שזכה לחיים ארוכים, ששם נכלל הזקנה והענקות יחד, שאי אפשר להשיג זאת כלל. זהו, זה החיים ארוכים, זה גוף העניין של הזקנה. טוב, נעמוד בזה.